אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, פסח בגד. יעלי היבר צייטלין, כאן אפרת ברזל. אנחנו הולכים ומטפסים עם ימי ספירת העומר, עם ימי הסיפור האישי המתקדם ומתפתח של כל אחד ואחת מאיתנו. עם הסיפור, עם הספירה ועם אבן הספיר שעליה מושתת המון. סיפור חיינו נטוע עמוק עמוק בחינוך שאנחנו קיבלנו ובחינוך שאנחנו מחנכים את עצמנו, מתוך כל העולמות מהם אנחנו אוגרים ידע על עצמנו. כדי להפוך להיות הטובים ביותר שאנחנו, בייחוד שלנו, מול אלוקים ומול אדם, יכולים להיות. אנחנו פעם אחת ילדים שמלווים על ידי עולם המבוגרים, זה לא עוזב אותנו גם כשאנחנו בעצמנו הורים, ופעם אחת אנחנו גדולים, מדריכים, מלווים ילדים, צעירים, מתבגרים, בתהליך החינוך שהם עתידים ובהווה עוברים. בזה תתמקד היום אומקה דליבה, בליווי נכון של הורה, מורה, תורה, יוד רייש היי, זה השורש. השורש הזה המוביל אנשים קדימה בצעדי החיים הנכונים. כולנו רוצים ילדים שמחים, ילדים צדיקים, ילדים שהולכים בדרך השם. תכף סיוון, אז אני לוקחת נגיעה קטנה מהשלה הקדוש. כולנו רוצים אותם, שלא יהיה בהם שום פסול ושמץ, אך שלום ואמת וטוב וישר בעיני אלוקים ובעיני אדם, ויהיו בעלי תורה, מהרי מקרא, מהרי משנה, מהרי תלמוד, מהרי רזה, מהרי מצווה, מהרי גומלי חסדים, מהרי מידות תרומיות, ויעבדוך. לזה רציתי להגיע. לזה רציתי להגיע. יעבדוך באהבה וביראה פנימית, לא יראה חיצונית. שנדע מה קורה בבפנים שלהם, לא רק בחוץ, שלא יעשו כאילו בשבילנו. שלא נגלה אחרי שנים כמה רחוקים היינו, כמו שלפעמים ילדים גדולים מרגישים ואומרים, כמה היינו רוצים שהיה לנו אז מישהו לשתף בעולמנו וללמוד מאבא ומאימא, אבל הם היו עסוקים או לא מתעניינים, לא יודעים, לא רוצים, לא בקטע. אני לא יכולה להפסיק לקרוא את השלה, אני ממשיכה רגע גם להתפלל אותה, את תפילת השלה. כתוב לנו לאומרה בכל עת ועת, אז בתן לכל גבייה וגבייה מהם די מחסורה, בכבוד, גם חוסרים רגשיים, לא רק מתנות וכסף, ולך תעשה את זה ואת זה, אלא תן להם בריאות וכבוד וכוח, ותן להם קומה ויופי. היי ילד שלי, כמה אתה נפלא. תרימו להם, תרימו להם, וכן וחסד. תן להם כמה שאתם יפים ילדים. איך ברא אתכן בכזה יופי אלוקים. שתהיה אהבה ואחווה ושלום ביניהם, ותזמין להם תכף ל"ג בעומר זיווגים מוכנים. היוצאים אל הפועל בחתונות, הנה ל"ג בעומר הגיע, ואיתו גם זיווגים הגונים מזרע תלמידי חכמים, מזרע צדיקים, וגם זיווגם יהיו כמותם ככל אשר התפללתי עליהם, כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. כי החינוך של החתן בסוף פוגש את החינוך של הכלה, והיכולת של ההתפתחות הרגשית והאנושית של שני הצדדים תקבע את העבודה החינוכית שהם ימשיכו בביחד שלהם בבית היהודי שהם יבנו. אז חינוך זה לא רק עד החתונה, זה גם ללא מילים והתערבות, לא אנחנו לא הורים חופרים, אבל המון השפעה של מה שנתנו בבית אז כשהם היו גדולים שישפיע על בניית הבית שהם יבנו בעתיד. נשקיע בהם. נשקיע מאום דליבה בתוכנית הזאת, בתהליכי הורות וילדים. לראות, לדאוג שאנחנו עושים נכון. תמיד קצת טועים, כולנו. אבל לראות גם שכהורים אנחנו נהנים. כי הורות אמיתית היא לא רק בונה ילדים, אלא היא גם בונה הורים. תהיה איתנו אדס הרטמן מפרח שומרון, שתספר לנו על מה קורה שם בשטח. תהיה איתנו כאן באולפן תמי ארזי לשיחת עומק של הורות בכל הגילאים, שלהם ושלנו. תהיה איתנו אמירה בן גיגי לדבר על הציור הזה שילד מפיק מתוך ליבו. יאללה, מתחילים. בוקר טוב, תמי ארזי.
בוקר טוב.
מטפלת משפחתית וזוגית, בילדים, נוער, מבוגרים, ילדים עם צרכים מיוחדים, ומדריכה גם הורים לילדים בכלל. אוי, מה העניינים, תמי?
אני בסדר, מה שלומך?
איזה נושא חשוב.
הכי חשוב.
כאילו, מה יש לנו אם לא הקינדרלך והרצון ש... ילובו נכון, בטח ובטח על ידי...
אין עוד משהו אחר. אין.
ממה מתחילים בדבר הזה שהוא בעיניי מרחב קדוש, כאילו מה שנוצר בין אמא, אבא, ילד, ילדה, חלל המשפחה והאווירה שיש? זה נכון להגיד את זה?
ממש.
מתי... או, תתנו, בואי נתחיל מה טוב.
אוקיי.
What's the ideal type? כאילו, מה הכי טוב שאפשר לדמיין?
איזה שאלה, וואו. אני חושבת, וזה מבטא ממש את מה שאני מאמינה בו כל כך, בלב שלי עמוק, כשמדברים על ילדים ועל בני אדם, זה ערך עצמי. זה שילד יגדל במשפחה שלו, והוא ירגיש שהוא חשוב, שרואים אותו, שאוהבים אותו, אבל הוא לא צריך לדעת את זה, הוא צריך להרגיש את זה.
איזה חשוב, כי את שאלה אותי איזה יום קרינה מהפרט שלנו, בפתוח היא שאלה אותי, מה מעבירים הכי חשוב לילדים, מה? אז יצא לי כזה בשליפה, וגם בעלי היה לידי, אז זה יפה שהיה תאום, שירגישו שאנחנו לטובתם.
בול.
זה טוב? זה זה? הוא לא שומע אותנו בטח, מה אני אגיד לו. שזה בטוח, כאילו, שזה דבר שאין עליו עוררין. שאמא ואבא ואני מסתובבים בעולם שהם לטובתי.
את יודעת, זה נשמע... הכי פשוט,
כן.
והכי קל, וזה הכי הכי קשה ביום יום, כשאנחנו בטירוף של החיים, רצים אחרי הזנב שלנו, ומפה לפה ומפה לפה, אז איך עושים את זה? איך מתגייסים לזה שילד ירגיש שיש לי עין טובה, ואני לטובתו? זה קל נורא להגיד את זה. אבל איך זה עובד בפועל?
באמת איך, ובאמת אם
קסם.
הולכים... קסם. יא, את אומרת, זה הדבר הכי פשוט והדבר הכי מסובך.
הכי מסובך.
כי אם נלך קדימה אל בעיות שיכולות להיווצר, או אפילו לטיפולים שינסו לפתור בעיות, או לגשר כאבים, אלה יהיו תוצרים של מה שאת אמרת, תמי ארזי, כשאין את זה. זאת אומרת, כשאני לא מרגיש בטוח, כשאני לא מרגיש אהוב, כשאני לא מרגיש...
שאתם לטובתי, שאתם איתי. וההורי יגיד, אבל אני אוהב אותו, אנחנו כל הזמן אומרים לו, מהבוקר עד הערב, קונים לו, מסיעים אותו, לוקחים אותו, רושמים אותו, אבל איך זה יקרה? את יודעת, עולה לי הדוגמה למשל מהיום יום שילד מגיע מבית ספר, והוא מספר לאמא, את יודעת, היום המורה העניש אותי. הוא אמר לנו לעבור מקומות. אז איך עושים את זה? איך גם נותנים כבוד לאותו מורה, לאדם מבוגר, למי שמלמד, ובו זמנית, איך נותנים לילד שלנו הרגשה שאני רואה אותך, שאני חשוב לי לשמוע מה הייתה החוויה שלך, כשאמרו לך להיפרד מיהודה ולעבור לאברהם. איך החוויה הזאת? איך אתה עושה? איך עושים את זה? שילד ירגיש שאני ממש סקרנית מהלב שלי לשמוע מה עבר עליו. זה למשל בונה ערך. הדבר הקטנצ'י כזה.
שיודעים שמתעניינים בי?
כן, ולמי יש זמן? אמא עם הכלים, ועוד מעט יש ארוחת ערב, וצריך להשכיב, וצריך לקלח, ולשמוע עכשיו את הסיפור שהעניש אותו המורה בבית ספר. אז איך עושים את זה?
במיוחד שאולי עברו גם 4 או 5 שעות מאז שהוא חזר עם החוויה, ואמא חזרה מהעבודה. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה גם גאפ של זמן, שאם הוא כבר מספר זה עוד יותר אוצר מאוצר.
אוצר מאוצר, כי עוד שעה. איזה שעה? עוד חצי שעה. זה כבר לא יהיה. זה נגמר.
והברן הזה, את הבערה של הסיפור, כשהוא חי, יש בו כל כך הרבה משמעות חינוכית בתהליך הרגע שהילד הזה או הילדה הזאת יעברו.
זה זמן זהב, אני קוראת לזה. זה זמן זהב. זה יחד עם הקוס ועם הסקוטש ברייט ומנגבים. אז יורדים רגע על הברכיים. ואומרים, מה היה שם בדיוק? תגיד לי, ממש לקחת עניין. מה אמרת? הוא אמר לך לעבור מקום, ומה אתה אמרת שאתה לא רוצה? ואז הוא אמר לך, מה היה בדיוק? מה, ממש, זה הרי 3 דקות, 3 דקות לפעמים. אבל זאת חוויה של ראו אותי. הייתה עין טובה.
זה משהו ש... יהפוך את הילדות והנערות ואחר כך את המשפחתיות של אותו ילד שיגדל ויתחתן בעצמו להסתכלות אחרת לגמרי.
הוא יעשה את זה אותו דבר, אבל לפני שהוא יעשה את זה אותו דבר, אם אנחנו מדברים על ערך, זה בונה ערך. מכאן ילד, כבר, זה כבר לא יהיה אותו דבר. הוא כבר יגיד, בבית הזה, אמנם צפוף מבחינה פיזית, אבל לא צפוף. מבחינה רגשית.
יש לי אמא מקום בלב שלי, שלה, אליי.
רואים אותי, למרות שאמא הייתה עם כל הבלגן מסביב, אבל היא התכופפה, והיה לה חשוב לשמוע מה שהיה לי להגיד. וילד שמרגיש שהוא חשוב, זה ילד שאחר כך יודע לעשות חברים, כמו שאומרים. זה ילד שיוצא החוצה, זה מוקרן עליו. רואים את זה על האור שלו, שאני חשוב, שאני אהוד. שלמישהו פה אכפת מה שאני אומר בתוך המולה, בתוך בלגן אדיר.
שאת יודעת, תמי, אחת הסיבות שמאוד רציתי שתבואי לכאן היום, זה כי אני יודעת שאנחנו באותו ראש. והרבה פעמים כשאני מסבירה לקהלים, או שיש שאלה על חוצפה של ילד, או על דיבור לא יפה שלו, והמחשבה האינסטינקטיבית היא, הוא לא מדבר על היפה, איך, תראי, מה זה צריך להיות, והם לא עוזרים בבית, כשאת מבינה שבמקום להוריד ילד, אתה מעלה אותו בזה שאתה שם לב לסיפור חייו, למהלך הרגשות שלו, וגם משתפת את שלך בתוך הביחד הזה, גדלים לך בבית, לא, זאת לא דמוקרטיה, ממש לא, אבל גדלים לך בבית שותפים למסע, אתה השותף שלהם, הם השותפים שלך, אתה לא נתקל כמעט בחוצפה, כי הרי החוצפה נזעקת, כשילד מרגיש איזושהי נקודת תסכול, או לא רואים אותי, אז אני אצעק פה יותר חזק. וההבנה הזאת שאת מתארת עכשיו, איך מעבירים אותה, נכון? וילד כזה, שהוא מרגיש חשוב, יודע כמה אבא ואמא הם עוד יותר חשובים, כי הם גם גדולים ממני בגיל, הם גם גבוהים ממני בדרך כלל בגובה, למרות שזה מתאזן עם הזמן, והם גם יודעים לראות אותי, כמו שאמרת.
אז אני אתייחס לזה, זה נורא יפה מה שאת אומרת. לפעמים יש לנו נטייה כזאת, לא לפעמים, כמעט תמיד, כשילד, וגם כשאנשים בגילי, חברה או לא יודעת, כשמישהו אומר משהו שהוא לא לטעמי, וזה לחץ לי על הכפתור, פגע בי, אז הנטייה הראשונית היא, כמו שאמרת מקודם, זה להוריד, זה להגיב, זה להשמיע את הצליל הזה בחזרה. אבל יש איזה פרס כזה, זה ממש פרס, שכשילדים, גם מבוגרים, כשמישהו עושה משהו שפגע בי, אמרת מקודם משהו ואני לא זוכרת את המילה, אבל תכף תזכרי, כשאני מביא משהו בחזרה אליך. אני, במקום שאני אוריד אותו, אני אביא משהו מעצמי, והורים לא רגילים לעשות את זה. האמת, גם לא חברים לחברים, ולא חברות לחברות. את יודעת, השבוע, זה מדהים מה שאני עומדת לספר, היה לי אירוע עם חברה מאוד טובה, והיה משהו שככה התריד אותי בינינו. ואני הרמתי טלפון, אמרתי לה, אנחנו צריכות לדבר. וממש לפני, במוצא שזה היה. מדהים. ופתחתי את ליבי, ואמרתי לה כמה דברים שככה נגעו בי. וזה, אוי, איזה קרבה נעשתה מזה, איזה דבר. ואז היא אמרה לי, את יודעת, אני מקנה בך, כי אני לא יודעת לעשות את זה. יש לי משהו שכבר צובט את ליבי עם שתי חברות לפני כך וכך זמן, ואני לא יודעת להגיד מה זה עשה לי. אז עכשיו נעשה העתק הדבק להורי וילד.
את אמרת במשפט נורא חשוב, אני אביא משהו מעצמי.
מעצמי.
זאת אומרת, במקום להחזיר את כבודי האבוד דרך השפלת האחר או הנחתתו,
כוח, במקום כוח.
כוח, אני מביאה
רגש, ואני מביאה משהו כל כך של אמת, כל כך אותנטי. בואי תני לי דוגמה, שכיחה, ונראה. למשל, ילד, כמו שאת אומרת, מתחצף. נו, תשלח איזה דוגמה מהיום-יום.
יש לי מיליון תלפים דוגמאות, למשל, לא, אני שנייה בחברה שלך הזאת, כי
וואו, זה היה משהו.
כי זה גם הרי, אם זה מול
זה היה חזק.
בני השווים לנו בגיל, והבוגרים לנו במרכאות הכפולות של בגרות הנפש, אז ודאי שזה
זה רק מראה כמה שזה בעצם, זה הלב, זה הבסיס עם כל מה שזז.
לגמרי.
כשמשהו לא לטעמי, אני לא אשתוק, אני כן אגיד, אבל יש דרך. יש דרך.
אז נגיד אם אני אומרת לילד, הולכים עכשיו להתקלח ולישון, יאללה, קדימה, נסיים פה את המשחק, ועוד אני מהאימהות הרגישות, בואו, כמה דקות אנחנו צריכים כבר להתחיל להתארגן, או ללכת הביתה מחברים, או לצאת מהגינה, והם לא רוצים.
וזה לא רק לא רוצים, ההורה חווה איזשהו זלזול, שמים עליי פס, מה, אני לקחתי ואני הייתי בגן השעשועים וביקשו עוד 10 דקות ועוד 15 והסכמתי ככה והסכמתי ככה, וכשאני מבקש ללכת למקלחת אז כאילו בכלל לא רואים אותי וגם, ואז מה עושים במקום? אם אתה לא ככה וכך, מתחילים האיומים ועונש, אין היום סיפור, אין היום זה, ומתחיל איומים והאשמות, הפחדות גם.
נספר לאבא, חכה, הוא יחזור.
כן, במילים גם לא יפות. אתה תמיד ככה, תראה את אחיך, תראה איך אחותך, כל הדברים הידועים האלה. וכינוי היגנאי. אז במקום זה, מחכים לאיזה רגע, ביום של שקט. זה נשמע שאין, אבל נמצאים הרגעים האלה.
נכון.
צריך להנדס אותם גם, קובעים את זה, בייביסיטר, קובעים פה, קובעים שם, ויש איזה 5 דקות ש עם הילד, ואז אומרים, אתה יודע, יש משהו שאני רוצה נורא לספר לך. אני שמה לב שכשאני מבקשת ממך ללכת להתקלח, אז אני מרגישה שאני מחכה לך המון 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 זמן. ואני בהרגשה מאוד לא טובה עם זה. אני מרגישה שכאילו אתה לא מכבד אותי. אני מרגישה לא מוקשבת. וילדים לומדים את זה, גם ילד בכיתה ג' וכיתה ב' מבינים מה אומרים. והיום בוא נעשה משהו אחר. שכשאני אבקש ממך להתקלח, אתה אתה תיתן לי הרגשה לא כמו שאתמול הרגשתי. אתה תיתן לי הרגשה, גם אם אתה עוד רוצה לגמור איזה משחק, אני אהיה רגישה ואני אראה את זה, אבל אתה תראה לי שאכפת לך מהסדר יום שלי, מהבקשה שלי, מההסכם שלנו. זה פחות או יותר ככה על קצה המקלדת, יש לי עוד המון המון דברים להגיד על זה, אבל זה פחות או יותר הדבר הזה, להביא משהו מהעולם שלי.
שהוא גם עולם טכני, כמו הצורך של להוביל אותך למקלחת, בעקבות השיח הזה, אבל הוא גם שיתוף רגשי שלך כאימא, אל אותו ילד. אז בואי...
הילד ידע לעשות את זה כשילד אחר יפגע בו, הוא ידע לעשות את זה, כי היה לו כבר את המודל הזה בבית.
נכון, וזה נכנס לאט לאט למוח. עוד שנה ועוד שנה ועוד מלל ועוד ועוד ועוד, וזה הופך להיות שפה. אני רואה את זה בבתים, זאת אומרת, זה הופך
בדיוק.
להיות שיטת ניהול.
תקשורת.
תקשורת,
תקשורת
בדיוק.
בסיסית.
אז אנחנו יוצאים עכשיו לתקשורת בסיסית עם הפרסומות, ונחזור לדבר על... אז רגע, אז אם אני מסכמת את החלק הזה שהוא חשוב מעין כמו, זה ראשית אנחנו אומרות, שילדים בשביל לגדול בריאים, אנחנו בבריאים, מבקשים להרגיש נראים, חשובים, נמצאים, ראויים, ושמשותפת תהליך הרגע של אמא, של אבא, של עצמם, זה משהו שמדובר בתוך השיח בבית. כן, לפני שצריך צעקות או כעסים. יאללה. תמי ארזי, הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרים. חזרנו, אנחנו עם תמי ארזי, שהיא מטפלת משפחתית וזוגית וילדים, נוער ומבוגרים, ילדים עם צרכים מיוחדים. את מדריכה בעצם הורים, תכף ניגע בזה, בילדים שיש להם איזושהי הפרעת קשב או איזושהי לקות למידה, וגם מדריכה הורים לילדים רגילים לחלוטין.
כהורות רגילה.
כהורות רגילה, נכון, צריך להיזהר פה עם המלל הזה, נכון?
ממש, כל מילה לפעמים.
נכון, נכון, תכף תסבירי לנו על התהליכים האלה. היינו לפני הפרסומות בשיח הורי נכון. עכשיו, תראי, אני חושבת שנייה על המאזינים שלנו, כי חלק מהם אומרים עכשיו נגיד, יא, איזה יופי שכשהייתי הורה צעיר, למדתי את זה. אני חייבת להגיד לך, בתור אדם שיושב כאן מאחורי המיקרופון הרבה שנים, שכשבן שלנו, שהוא בן 30 תכף אבאלה, היה בן שנתיים וקצת, גרנו בבאזל בתל אביב, הבנתי שהכפתור לא נלחץ כהוראת פקודה, וילד לא יעשה מה שאתה רוצה, בדיוק כשאתה רוצה, ובדיוק וגם אם תשים לו המון מוזיקה והמון חיוכים, הוא לא, הוא לא. הוא בנוי כדי להתפתח, ואז אני זוכרת שאמרתי לבעלי, בוא נלך לקורס הורים. עכשיו גברים יש להם נטייה שלהם לא יגידו מה לעשות, כי הם יודעים הכל הרי, ומה פתאום תלכי את ויתקנו אותך וזה. ואני זוכרת שאיכשהו הפעלתי את הכוחות האימאיים שלי גם עליו.
וואו.
והלכנו לקורס הורים של אדלר.
וואו.
עם המדריכה ירדנה שוב עמי. קירה אותה?
לא.
אוי, מלאך. ואני זוכרת שישבתי שם, והסתכלתי על בעלי, והוא היה בשוק, כי אף פעם לא ניתחו בפניו התנהלות של ילד, שגם אתה תמיד היית קודם ילד הרי, פתאום נפתח בפניו, כן, אני מעודדת הורים להקשיב לשיח חדש בתוך עצמם, once הם פעם ראשונה פוגשים הורות צעירה. פתאום הגידול של הילד ושל הילדה מפתחים תודעה חדשה בתוך עצמם, שהם לא היו ערים לזה שאפשר לגעת בזה בכלל קודם. ומה שירדנה נתנה לנו שם, אני חושבת, אני לא שואלת את עכשיו רשות, כי אני יודעת שבעלי מרשה לי, אבל זה גם היה הערוגה החרושה, שאפשרה אחר כך אגב לחזור בתשובה. כי זה היה להקשיב ללב שלי ולדמעה שיורדת עקב ניגון, ולהולכה הפנימית של הרגשות. מה אתה מוש?
מרגש מאוד.
מבינה? זאת אומרת, אם לא היה את קורס ההורים הזה, היה לי הרבה יותר קשה לשתף את בעלי ברגשות אמוניים, דתיים, אלוקיים, שאני חזרתי בתשובה שנים קודם, והוא לא הסכים לשמוע, ברוך השם שאחר כך הלב שלו נפתח לתורה ואמונה, אבל בזכות אני חושבת, ההדרכה ההורית, באה התודעה הזוגית והאמונית.
תראה מה זה עשה, תראה מה זה עושה.
מדהים. כשאתה לומד להקשיב לילד שלך, אתה גם לומד להקשיב לעצמך. אחרת.
וגם, אני אקח את זה גם לעוד מקום, שכשבאים להדרכת הורים כזו, כמו שאת היית, אז אתה מקשיב גם לעוד מישהו שמסתכל עליך עם עין טובה, ובעצם אומר להורים, היי, מה שלומכם? מה איתכם? איך אתם? וכשזה נעשה בצורה של כבוד והערכה עמוקה למה שההורים עוברים, כל שכן הורים לילדים עם צרכים מיוחדים כאלה ואחרים, החל מהפרעת קשב, לקות למידה ודברים יותר מורכבים, כשמדריכת הורים, מדריך הורים, אומר, היי, אבא, אמא, מה שלומכם? תראי לאן זה לקח אותך.
ממש, מתנת חיי.
מה זה עשה?
וואו, וואו, נכון, תמי. וכשאתה חוזר מהלימוד הזה אל הילדים שלך, אז היה לנו אחד, כן, ברוך השם, אז נולדו עוד כמה. אבל הידע הזה של להרגיש את הילד, לתת כבוד לעייפות שלו ולעייפות שלי, ולדבר נכון את הרצונות שלי ואת הרצונות שלו, הפכו להיות לכלי עבודה שאני רואה כמה הוא היה יעיל. אז בואי ניתן עוד כמה טיפים, כי מה שאמרת לפני הפרסומות היה נפלא, השיח הזה של מה קורה לי.
כן, כן, הורים, אם נלך, עוד נשאר עוד דקה שתיים למקום הזה, באמת הורים הרבה פעמים רואים בזה חולשה, הם רואים בזה מה שאני אגיד לילד שלי, שהיה לי קשה להמתין כל כך הרבה, מה הוא יותר חזק ממני, מה אני אבוא בחולשתי, מה פתאום אני צריכה עכשיו להראות שאני פה מנהיגת הבית ואני מתקתקת, ואם אני לא יניש אז הוא יעשה את זה עוד פעם מחר ומחרתיים. איזה טעות.
איזה טעות.
הכוח הוא השיתוף. עכשיו זה לא שיתוף ממקום של רפיסות ופתאום אמא תתפרק ותבכה ואוי אתה לא, לא. ממקום של זקיפות קומה, ממקום של מישהי שמכבדת את עצמה, שאומרת לו, היי, אני צריכה לחכות כל כך הרבה זמן עד שאתה מפסיק את המשחק שלך? מה זה? זה העוצמה. זה הסמכות שהיא באה מהמקום החדש של, איך אומרים, העידן המודרני, שההורה הסמכותי מגיע כאדם אנוש. כאדם שיש לו חולשות, שהוא גם נעלב, הוא נפגע, לא מתאים לו להמתין, זה לא מכבד, ואז ילד יודע להעתיק את זה לחיים האישיים שלו, בגן, בבית ספר, זה נהפך כבר למשהו, אני לא צריך לחשוב פעמיים, כשמישהו, אני מרגיש שמישהו השפיל אותי, אני לא צריך לבוא עם איזה מבוט, ולהראות לו כמה אני חזק, ההפך, זה לא העוצמה. העוצמה היא להסתכל בעיניים ולהגיד, לא מתאים לי ככה. אני לא מוכנה שככה יהיה הערב הזה פה כל יום.
מדהים את זאת, כי קחי את כל ילדי העולם, גם אם כבר בני 51.5, או אפילו את המבוגרים ביותר, קחי את כל הילדים הצעירים בעולם, אם נחזיר אותם לתחושה של מה קרה כשהם קיבלו עונש, אם בחיידר, אם בבית הספר, אם על ידי אבא ואמא, וואי, איזו תחושת השפלה, ואיזו תחושת בדידות, ואיזו תחושת אני לא בסדר ולא שווה, בהתחלה כשאני בעונש, אם זה בחדר, אם זה בפינה, אם זה בלכת זה, תעשה כזה. ואני חושבת שאם לוקחים את זמן הכאב הרגשי בזמן של עונש, וכבר הוא מתפתח הילד אל מקום שמבקש מעצמו באופן טבעי לחלוטין לצאת חזרה אל האחו של החיים, הוא ינסה להבין בתוך עצמו מה עשיתי שהייתי לא בסדר, איך אני חזרה מרצה את האדם הרגוז הזה או הכועס הזה על הדרך, או רגשי אשם מאוד גדולים, או פיתוח של חומה רגשית שכמעט אי אפשר יהיה לבכוע אחר כך, של נתק, שכל פעם יהיה עוד קצת ועוד קצת, החומה תהיה יותר ויותר עבה, של כעסים ושל נראות חיצונית של אני, כן, אני הילד שלך ברור, ואני ההורה שלך ברור, אבל כבר תהום פעורה ביניהם, ש, ש, שחבל. זאת אחר כך אני רואה את, את החזרות האלה, אחרי הרבה שנים, עם, עם הדמעות והבכי, למה? אז נכון, לפעמים צריך לתת איזשהו טון הורי מאוד מאוד חזק, שילד רץ לכביש ויכול להידרס.
זה לא המקרה. בדיוק. זה לא המקרה.
בדיוק.
וכל מה שדיברנו, נכון שהתחלנו את התוכנית עם ערך עצמי.
נכון.
אז איך זה קשור לערך עצמי? חידת החידות. כי כשאימא מספרת שלא מתאים לה עכשיו משהו, אבל בזקיפות קומה, זה בונה את הערך העצמי.
של הילד?
של הילד.
תסבירי את זה. תסבירי את החוליה הזאת.
יש לו פה דוגמה חיה, יש פה פה מודל. הרי מה זה ערך עצמי? ערך עצמי זה עד כמה האדם אוהב את עצמו כפי שהוא. זה היכולת שלו לחיות עם החולשות שלו, עם החוזקות שלו, גם עם מצבים שבהם הוא נפגע. והוא נעלב, ומשהו לא היה לטעמו. ופה ילד לומד שכש, וואו, אמא נעלבה, אמא, לא נעלבה, אבל אמא, לא היה לטעמה, לא, נלך, כן, אמא נעלבה, זה מעליב, כשמבקשים כל כך הרבה ולא באים. וכשאמא נעלבה, אמא בזקיפות קומה, והיא אומרת שההתנהגות הזו, התנהגות פוגנית, התנהגות לא יפה. אני לומד ברגע זה, בצורה הכי מוחשית, שאם אני מרגיש לא טוב בחיים, זאת לא חולשה. זה אומץ, זאת עוצמה, זה כוח להרגיש לא מושלם. זה כוח להרגיש שמשהו, כרגע אני בצל לרגע ואני לא באור. כאן בעצם נבנה הערך. וכשהילד, מישהו זורק עליו אבן, הוא אומר לו לעבור מקום, והוא מרגיש נמלה קטנה, מושפל, זה ילד שבבית, הוא רואה שכשאבא שלו המתין דקה מעבר למה שאפשר, וכבר אבא נהיה כמו נמלה, הוא כל כך מרגיש חלש, כל כך מרגיש נמוך וקטן, שהוא מעניש, ושהוא צועק, ושהוא אומר לו, אתה לא תדבר עליי ככה, אני אבא שלך. מה לומדים מפה? מפה לא לומדים על חוזקה. מכאן לא לומדים על זקיפות קומה, מכאן לומדים על כוח שבא מ... פה נמציא מילה חדשה בעברית, מחולש.
חולש.
זה כוח מדומה שבא מחולש.
זה מדהים, כי אנחנו רוצים הרי את הכבוד של אבא ואמא, קודם כל כיבוד הורים, ברור, וזה מדהים כי רוב הילדים, גם אלה שגדלו, שמדווחים במושכלות בוגרת, על התקפות זעם של אבא או אמא, זה בא גם וגם, שכדי להשיג את האפקט החינוכי, צעקו נורא, כעסו נורא, הרימו את הכל, נישו, והיו באיזשהו פייק עוצמתי בבית, יראה מאוד גדולה ששלטה שם,
הילדים מקטין, האלה, זה מקטין.
הם מזלזלים בהורים שלהם מהר מאוד, נכון. הם לא אומרים את זה כשהם קטנים, אבל... כשאני פוגשת את זה אחר כך,
גם הם, אני רואה את זה.
הם בזים להם כאילו, ואומרים, מה? הוא היה כזה קטן שהוא היה צריך לצרוח את עצמו החוצה.
בדיוק.
ואני רציתי ללמוד ממנו להיות אדם גדול.
בדיוק.
אבל...
להתמודד.
בדיוק. מה הוא עושה כשלא מסתדר לו? הוא צורח. אני לא רוצה. אני רוצה... כן. אני רציתי ללמוד מאבא להיות אדם מנש. להיות אדם גדול באמת. וככל שעוברים על ההיסטוריה, הורים שגדולי ישראל האמיתיים, היו עוצרים את הכל, מתייחסים לילד קטן.
משהו, משהו.
בדרך לתפילת יום כיפור, שומעים בכי, לא הולכים לתפילה, אלא ניגשים לשמוע מי בוכה שם.
מי בוכה.
מי בוכה שם.
למי קשה עכשיו.
בדיוק. יאללה, יוצאות לעוד הפסקת פרסומות, תמי הרזי, וממשיכות לדבר את הבריאות הזאת של, איך את קראת לזה? על
הערך עצמי.
הערך עצמי של הילד שלנו, שיביא הרבה כבוד אלינו. יאללה, אומקה דליבה. אומקה דליבה, אנחנו חוזרות לסיכומונצ'י קטן של החלק הזה, תמי הרזי, ערך עצמי של ילדים.
אז אם אני ארצה ככה לסכם ממש בקצרה, אז ערך עצמי זה כמו מחסן, זה בעצם מחסן של חוסן, זה כמו חיסון לחוסן. זה מחסן שבעצם מסייע לילד להתמודד עם אתגרי החיים בצורה היעילה והטובה ביותר. זה ילד שלמד בבית, שרואים אותו, שהוא חשוב, שאוהבים אותו, גם כשלוקח לו הרבה זמן להיכנס למקלחת, והוא זוכה עוד לשיתוף. זה ילד בריא יותר, זה ילד חסין למצבי לחץ, למצבים של דחייה חברתית, לאכזבות, לכישלונות, למצוקות. אני זוכרת שאת ביקשת ממני מקודם עוד איזה טיפ אחד. אז אפשר היום להספיק עוד משהו קטנצ'יק. הרי איך, אם אנחנו אומרים שערך עצמי בא מתחושה שאני חשוב, שאני חשוב בעולם של מישהו, אז אני יודעת כמה אני כבר הולכת לבקש סליחה מכל המאזנים ומכל ההורים ששומעים אותי. אבל אם אנחנו רוצים שיהיה לילדים שלנו ערך עצמי ככה לא מוטל בספק, זה אומר שאנחנו צריכים ממש לדאוג לזה, להזמין את הילד הזה, בכל גיל אגב, לפעם בשבוע. בגלל שיום שני היום, אני אגיד פעם בשבועיים, להזמין לחצי שעה לבד, בלי אחים, בלי אחיות, הורה וילד. ואז מה הילד מקבל מזה? מה הוא מסיק מזה? ואני מדברת עם המון ילדים שהפכו למבוגרים, שהם אומרים, אף פעם אחת לא הרגשתי שאני מספיק חשוב שאמא או אבא יקראו לי לשבת איתי. וזה אחד הדברים שבונים חוסן, שבונים ערך. זה אומר הילד, באופן בלא מודע, אני כנראה מספיק חשוב לו, שאבא מפנה את כל העיסוקים שלו, והוא קורא לי לשבת, לקרוא ביחד פרק, לשבת, לאכול משהו בחוץ, ללכת להליכה בפארק בערב. אז כל מי ששומע אותי היום, זה אחד הדברים החשובים ביותר, שבונים תחושת ערך של ילד שאומר, אני מספיק חשוב, אני מספיק חשובה. שאמא סגרה את הדלת ואומרת, עכשיו לא להיכנס, רק אני עכשיו עם רחלי יושבות ביחד ועושות פאזל, וממש אפשר ככה בכוונה לתכנן עם הבעל, שאם הבעל רוצה משהו מאמא, אז היא אומרת, לא, אני מצטערת, אני עכשיו עם רחלי, לא להפריע לי. וואו, זה קסם, זה קסם.
אדיר, תמי, את עושה לי הבנה כזאת בפנים, כי אלה ימים שבהם אני המון משוחחת עם אבא שלי, בגלל ספר ילדים שאנחנו מוצאים עכשיו, שנקרא סבא שלי עושה חדשות, והוא סיפור על כוחם של הילדים, על הביטחון שלהם, של כמה הם חשובים, צודקים, ואיזה רעיונות גאוניים שיש להם. וישבתי עם אבא באולפן אחר, אנחנו המון משוחחים את עצמנו החוצה. והוא הזכיר לי, איך הוא היה משכנע אותי, שהיום אני אלך איתו, שהיום אפילו הייתי מצייצת קצת, לא בא לי לבית ספר, אז הוא היה אומר לי, אז בוא איתי לעבודה. ובאולפן הרדיו, אמנם של כל ישראל, מתוך הקונסולה, מתוך השידור, מתוך אבא לימד אותי לשים אוזניה אחת על האוזן, ואוזניה אחת בחוץ, כדי להיות קצת בעולם שלי, וקצת בחוץ על להקשיב. כמה לימוד מעבר לעולם שאתה רואה החוצה, על איך המבוגרים מתנהגים, ועל כמה סבלנות יש לו להסביר לי, גם אם אני הייתי ממש פיצית, והוא היה אומר לי, עכשיו אני מקריא חדשות.
וואו.
ואת תצטרכי להיות בשקט. וגם אם תשתעלי, אז כן, אבל אם לא לקרוא לי עכשיו. והיינו מתאמנים, אני מדברת לך על גיל 4, 5, 6, ודאי בגיל 16, 17.
זה ממש מרגש אותי.
מבינה, הייתי יושבת בפינה, היה רע לך ברים, אני זוכרת, גם לא לאכול סוכריות. כמה, שזה נראה כמו סוכריות, כן? אחריות והתחשבות באבא, ולימוד של עברית,
ו... תריך את זוכרת כל פרט.
כל פרט. ואת הצבע של האולפן, ואת הריח, ואת החזרה אחר כך, כשהוא סוגר את המיקרופון, ומחבק אותי, ואומר לי, כל הכבוד, תריך היית בשקט, ולא הפרט לעם ישראל לשמוע חדשות עכשיו. וצחוקים שהיה קורץ לי, הודשים תוך כדי מהדורה, שהייתי בבית בהרצליה, והוא בירושלים, והוא היה אמר לי, עכשיו אני אגיד פעמיים את המילה בערבה, ותדעי שאבא חושב עלייך. בערבה, בערבה, מ-28 מעלות, וידעתי שאבא בירושלים, והוא חושב עליי בדיוק. מחשבות של הורים לילדים.
זה להרגיש הכי חשובה.
סוף שעה ראשונה, חוזרות תמי לשעה שנייה.